טוב, שלום לכולם, אני ממש מתנצל על האיחור. אנחנו הגענו לחלק האחרון שאמרנו שכדאי לא לפספס אותו, של פסקה עין ת'. אנחנו עסוקים בסוגיית העצמיות הישראלית, שרק נסכם במשפט אחד, שהיא מידת המלכות. דהיינו שהחיסרון והיתרון זה עניין אחד, דהיינו אין אני עצמי, אלא האני האלוהי הוא בעצם הופך לאני העצמי שלנו, והיות וזה כך, אז המפגש עם החיים, המפגש עם המציאות, הוא צריך להיות ברמה הזאת, וכל ביטול ההופעה, נגיד את זה כך, של האני האלוהי במציאות, יש לו, יש בו חומרה רבה. ולכן, כמו שהרב אומר, אדם כזה לא ראוי להיות עסוק בבטלה, ולא להשתקע בשינה, וכל משהו בחינת טעם המוות, כלומר טעם האי ההופעה של האלוהי הזה, אז ממילא הוא לוקח על זה אחריות, ואותו דבר ביחס לארץ ישראל, דיברנו מה שדיברנו. טוב, עכשיו יש לנו עוד נקודה אחת. אם האדם, אם אנחנו כעם, וכל אחד מאיתנו כפרטים, בעצם יודע ומשתדל לבנות את האני שלו, על ידי זה שהוא מפנה את עצמו מעצמו, ושם ומשאיר איזה חלל במרכאות פנוי, ובחלל הפנוי הזה נכנס האלוהי לתוכו, שהופך להיות האני שלו, שהחיסרון והיתרון זה דבר אחד, כל מה שדיברנו בשיעורים האחרונים. אז לכאורה נראה שהאדם הזה הוא אדם חסר אחריות, כלומר הוא מתרגל להיות מקבל, הוא מתרגל, אם אפשר לומר, לקבל מבחוץ לתוכו. אז הוא מתרגל, נגיד את זה בצורה אחרת, הוא מתרגל לקבל חסדים, הוא מתרגל להיות נפעל, הוא לא פועל, כי לכאורה אין לו את האני שלו. הוא אותה הלבנה שמקבלת את האור שלה מהשמש, מהחמה, אז היא מקבלת, אז היא מתחילה להתרגל לכאורה להיות מקבלת, אז היא לכאורה חסרת אחריות, חסרת השפעה, חסרת תוקף וכולי. ככה זה נראה. לכן הרב מסיים את הפסקה הזאת באיזון של הסוגיה. אומר הרב, בסוף אנחנו, ומחשבתן של ישראל עומדת בראש כל המחשבות. משורשת היא, מלשון כנראה מושרשת, אולי גם שרשרת, משורשת היא ומבוססת באור הימין של החסד. כבר נסביר. שלזה היא הריגתה. אבל יושבת היא על עלים תקיפין. יודעת היא את הצורך ואת הערך של כל תוכני הגבורה. יודעת היא את הרע. עד כדי שנאה עמוקה, המעמקת את אהבת הטוב. כלומר, זה שהאישיות הישראלית היא אישיות שאין לה אגו משל עצמה, והיא פנויה לקבל את האני האלוהי לתוכה, שהוא נהפך להיות האגו שלה. זה לא אומר שנוצרה כאן איזושהי אישיות פסיבית, חסרת יוזמה, לא יודעת להיות תקיפה, גיבורה וכו', כשההופעה הזאת של הגבורה צריכה להופיע. עכשיו, אנחנו רוצים קצת יותר להעמיק את המשפט האחרון. מה זאת אומרת שמצד אחד אנחנו שייכים, או יותר נכון אם נתחבר למילים המדויקות של הרב, האישיות הישראלית מבוססת, כלומר הבסיס שלנו, התשתית שלנו, נקודת המקור שלנו, נקודת המוצא שלנו, זה אור הימין של החסד. אבל מצד שני, אנחנו יודעים ללכת לצד שמאל, אבל יושבת היא על עלים תקיפין. היא יושבת על עלה, שהוא לא הפרי. זה העוטף, זה לא הדבר המהותי שבעץ, הדבר המהותי זה הפרי. העלה הוא מסביב, הוא מאפשר את ההופעה של הפרי. אבל יושבת היא, זה ביטוי בזוהר, אבל יושבת היא על עלים תקיפין, כלומר, יודעת היא את הצורך ואת הערך של כל תוכני הגבורה, כלומר, אף על פי שהתשתית היא חסד, היא יודעת להתלבש בגבורה, וממילא להגיב מתוך חסד בגבורה למה שצריך להגיב בגבורה. עכשיו, יש הרבה מאוד מה לדבר על זה. ואם אפשר לומר זאת פרשת השבוע שלנו, אבל אולי תכף נגיב לפרשת השבוע ונעשה איזשהו סיבוב, נלמד איזושהי משנה במסכת אבות שהוא יכול שהזכרנו אותה פה גם השנה, אבל אולי עכשיו הזמן גם נזכיר אותה שוב, ודרך שם נגיע אולי גם לפרשת השבוע, ואז אני מקווה יהיה קצת יותר ברור. אנחנו מכירים את המשנה, יהודה בן תמה אומר, הווה אז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. הוא היה אומר, אז פנים לגיהינם, ובושת פנים לגן עדן, יהי רצון מלפניך, השם אלינו ולאבותינו, שיבנה בית המקדש מהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. טוב. המשנה הזאת מעוררת כמה שאלות. דבר ראשון, יהודה בן תמה אומר, הווה אז כנמר. אם כן, אנחנו צריכים להיות עזים כמו נמרים. מיד אחר כך, החצי השני של המשנה, הוא היה אומר, אותו יהודה בן תימן, אני לא יכול להגיד את המחלוקת בין החכמים, הוא היה אומר, אז פנים לגיהינה. אז לכאורה, מידת העזות, היא טובה או רע? מצד אחד אמרת, אבי אז. מצד שני אמרת, אז פנים גיהינה. שאלה ראשונה. שאלה שנייה. הוא היה אומר, אז פנים לגיהינה, בושת פנים לגן עדן. אם כן, בושה, לכאורה זאת מידה טובה. נו, אז איך חזל אמרו, לא הביישן למד? אם כן, ביישנות. כרגע נסביר שביישנות ובושה זאת הדבר. ביישנות היא מידה רע. אז אם כן, שאלה שנייה. הביישנות היא טובה או רע? שאלה שלישית. איך חזל אמרו בגמרא, ישראל מצד אחד, ביישנים רחמנים וגומלי חסדים, מצד שני אמרו, ישראל עזים שבאומות. הרי לכאורה שתי המידות האלה, ביישנות ועזות, אלה מידות הופכיות. איך אתה אומר, מצד אחד הווה אז כאן אמר, מצד שני בושת פן בגן עדן, הרי לכאורה אלה שתי מידות הופכיות. והשאלה הרביעית של עניות דעתי, היא השאלה היותר חזקה מכל השאלות האלה. איך נחתמת המשנה? יהי רצון מלפניך, השם אלוהינו ולאבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. ריבונו של עולם, אנחנו לומדים משנה. אנחנו לא עכשיו נמצאים בזמן תפילה. מה זה פרקי התפילה האלה עכשיו? אז יש מי שרוצה לומר, והסברה הזאת היא לא נדחית מהמציאות, שידוע שמסכת אבות נכתבה בשתי תקופות. עד פרק חמישי, כנראה לפי הדעה הזאת, עד המשנה הזאת, נכתב בתקופה ראשונה, ואחר כך התווספו פרק שישי, וכנראה גם המשך המשניות בסופו של פרק חמישי. אז כנראה שהיהי רצון הזה הוא בעצם איזשהו, נקרא לזה חתימה, איזושהי חתימה של מסכת אבות בשלב הראשון שלה, ואחר כך התווספו המשניות בשלב השני, ולכן באמת המשנה הראשונה בפרק שישי נקרא פרק קינת תורה. אז רבי מאיר אומר, אשרי שבחר בהם ובמשנתם, כלומר גם שהתוספות המשניות האלה הן מאוחרות, הקב"ה הוא בחר בזה, כלומר זה חלק ממסכת אבות. אז אם זאת התשובה הבלעדית, אנחנו לא אומרים שהיא לא נכונה, אבל אם זאת התשובה הבלעדית, אז יש לי כמה קושיות על זה. א', ברגע שהוספנו עוד משניות, סוף חמישי וכל שישי, אז צריך להעביר את העיר רצון הזה לסוף שישי. ואם אתה רוצה להזכיר איפה פעם נגמר מסכת אבות, אז אין בעיה. אז תגיד פעמיים עיר רצון. תגיד עיר רצון בסוף המשנה הזאת, וג', תגיד עיר רצון בסוף שישי, וב', תגיד עיר רצון בסוף שישי. ואולי שאלה יותר פשוטה מזאת. אם העיר רצון הזה זה חתימת המשנה, אז תסיים את המשנה לגמרי, ותגיד בסוף יהי רצון. זה לא חלק מהמשנה. אנחנו נוהגים להגיד לפני מסכת אבות, כל ישראל שלם חלק לעולם הבא, שלם הרבה מרקולם צדיקים, וכו'. זה לא משנה א'. משנה א' מסכת אבות מתחילה במילים משה קיבל תורה מסיני. כל ישראל זה איזושהי הקדמה כללית. הקדמה מאוד עקרונית, כדי לראות שם עולה טריה. חלק ב', מה ההקדמה? עכשיו אנחנו מקדימים דווקא את זה למסכת אבות. אז אותו דבר, אם יהי רצון הזה הוא חתימת מסכת אבות, תשים את יהי רצון הזה בסוף. אלא כנראה שיהי רצון הזה זה חלק מהמשנה עצמה. כלומר, כדי להבין את כל הקושיות שאמרנו מקודם, כדי לענות על כל הקושיות האלה, כנראה שהתירוץ נמצא ביהי רצון הזה. יהי רצון הזה זה לא איזה פרק תפילה. יהי רצון הזה זה גוף המשנה. זה הצד המהותי של המשנה כדי שכל השאלות ששאלנו מקודם תיפטרנה. אז בואו נתחיל להבין את זה. מביא הרב בספר מצוות ראייה.
זה דוגמה כזאת בתהילים.
שמה?
עדיין בית זה, זה בפנת. מה
בדיוק. קלו, קלו דוד. קלו, קלו. קלו, תפילות דוד בישה. כמה זה גדול, נכון. זה נושא אחר, סתירי. זה נושא אחר. ספר מצוות ראייה, מצוות ראייה, זה בעצם הפירוש. לא הייתי אומר הפירוש, זה אחד מהספרים ההלכתיים של הרב קוק. הערות של הרב על השולחן ערוך. אז בהלכה הראשונה, הרי הלכה הראשונה התגבר כארי לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. אז המשנה הזאת הרי, יהודה בן תימא אומר, הווה אז כאן אמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי. דרך אגב, זה מאוד מעניין, שאם יהודה בן תימא אמר שצריך להיות בארבעה ממדים, אז כאן אמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי. אז למה השולחן ערוך בחר רק את גיבור כארי? יתגבר כארי. למה לא אומר, יהיה אז כאן אמר? כלכנשר, רץ כצבי, גיבור כארי, להתעורר, לעבודת בורו. למה שחנוך בחרה כתתגבר. זאת הערה מעניינת מה ההבדל בין מידת הגבורה לשאר המידות. בכל אופן, אבל כאן יש הערה מאוד מאוד יסודית, שהרב מביא מקורות לזה, מקורות קדומים. הוא מביא כאן מקורות בספר ין לבנון, בספר טל אורות, ועוד מקורות, וכו'. תכף אולי נקרא איזה שורה או שתיים. אומר הרב, צריך להבחין בין מקומות שבהם כתובה המילה פנים, למשל בושת פנים, אז פנים, לבין מקומות שבהם לא כתובה המילה פנים. למשל, ואז כנמר, לא הביישן למד. מה ההבדל? הרב כותב גם את הדברים בספר מדבר שור, בדיוק לפרשה שלנו, פרשת הולדות, על לקיחת הברכות של יעקב, של אסב על ידי יעקב. מה זה הכל כל יעקב והידם ידי אסב? למה ידו של יעקב אוחזת בעקבו של אסב? מה המשמעות הפנימית של הדבר הזה? אז גם שם הרב מעריך בזה. אומר הרב כך, יש בעם ישראל שני סוגי מידות. יש מידות שאין עצמיות לנפש. זה הטבע שלנו. זה אנחנו. זה האופי הישראלי, אם אפשר לומר, בעצמותו. ויש מידות, קורא להם שם הרב, כוח זר חוץ לנפש. נקרא לזה מידות מעטפתיות כאלה. לא מידות שהן עצמיות הנפש, אלא מידות שהן כוח זר חיצוני לנפש. כלומר, זה גם חלק מהטבע הישראלי, אבל נגיד, זה טבע חיצוני, זה טבע שני. זה פחות הטבע שלנו, אבל זה כלול גם, גם את זה אנחנו כוללים בתוכם. כך אומר הרב. אומר הרב, כל מילה שכתובה המילה פנים, מדובר על תכונה שהיא עצמית לישראל. בושת פנים, זאת התכונה העצמית שלנו. כל מקום שלא כתובה המילה פנים, לא מדובר על תכונה עצמית. אלא מדובר על איזושהי תכונה, נחזור להגדרה של הרב, כוח זר חיצוני לנפש, איזושהי תכונה שהיא חיצונית לנפש, כי כנראה היא חשובה לתיקון העולם, ולכן אנחנו צריכים גם אותה. לכן אומר הרב, כבר נקראת לשונו, המשנה מדויקת, מצד המהות הישראלית, אנחנו חסד, אנחנו חסרי אגו, אנחנו חלל מוחלט שמקבל את האלוהים בתוכו. החיסרון הוא היתרון, שיא הענווה, אין לנו מעצמנו כלום, לט למגרמי כלום, כל מה שדיברנו פה. מצד האמת, אנחנו בושת פנים, ביישנים. אומר המהר"ל, כמה מקומות, מה התכונה של הביישן? תכונת הביישן שהוא מתפעל. הביישן מתפעל מאחרים. למשל, כשאני פוגש את רמי, לדוגמה, ואני מתבייש לדבר בפניו או להתנהג בפניו בצורה מסוימת, זה כי הוא פועל עליי, כלומר, אני נפעל על ידו. הוא האקטיבי ואני הפסיבי כלפיו. לכן באמת, בפני אנשים שאנחנו מכבדים אותם, או בפני מציאות נתונה שאנחנו נתונים בה ואנחנו מכבדים את המציאות הזאת, אנחנו לא מרשים לעצמנו להתנהג, לומר, לעשות, כמו שאנחנו אולי אומרים או עושים במצבים אחרים בפני אנשים אחרים. זאת עובדה. כלומר, אנחנו הופכים את עצמנו לנפעלים. אומר המהר"ל, מידת הביישנות היא מידת ההתפעלות. בחינת משה קיבל, בדיוק. אנחנו מתפעלים מהבורא. האלוהי הופך להיות האני שלנו, האגו שלנו. אנחנו לא פועלים אקטיבית, אנחנו נפעלים פסיבית. אם כן, אומר המהר"ל, אומר הרב, ברמה הפנימית שלנו, אנחנו ביישנים. ישראל ביישנים רחמנים וגומלי חסדים, מבחינת המהות הפנימית, בושת פנים לגנב. אבל אנחנו חיים בעולם הזה. ובעולם הזה, אם אנחנו נגלה בושה ברמה החיצונית המעשית, בפרט כלפי אויב, יכול להיות צבאי, יכול להיות כלכלי, יכול להיות פוליטי ובעיקר תרבותי, אם אנחנו נהיה ביישנים מבפנים, ואת הביישנות הפנימית הזאת אנחנו נוציא החוצה ונתנהג בביישנות מבחוץ, בעולם הזה אנחנו לא נחזיק מעמד. אנחנו לא נצליח לתקן את העולם. כי זאבי הטרף יטרפו את הכבשה התמימה. כמו שהרב כותב באגרות א', עמוד קוף, אם אני זוכר נכון, תכף נקרא אולי, שבמצבים שבהם עם ישראל הלך במהלך ההיסטוריה, שזאבי טרף רצו לטרוף אותו, לא יכול להיות שהוא יתנה כמו כבשה. הוא צריך להתלבש בלבוש של זאב. ולכן אומר יהודה בן תימא מדויק, ואז כנמר, מדויק, לא כתוב ואז פנים, ואז כנמר, תהיה אז מבחוץ במציאויות שבהם צריכים להתלבש בעזות. זה עומק הדברים, אומר הרב במדבר שור, שרבקה הלבישה את יעקב בבגדים של עשיו. מה בעצם רצה לומר? דיברנו על זה קצת שהוא מלבים השבוע. היא בעצם רצה ללמד אותו שאתה חייב את הבגדים של עשיו, אתה תתלבש בהם, אבל הלבוש הזה יהיה מחיצוני לך. הוא יהיה מחוץ לך. הכל כל יעקב. התוכניות הפנימית בושת פנים. איש תם יושב ואוהלי. אבל כלפי חוץ אתה צריך להתלבש לפעמים, ואיש יודע צד יסדה. כי בעולם הזה אם אתה לא תהיה איש תם יושב ואוהלים מבפנים, שיודע להתלבש במצבים מסוימים כאיש צד יסדה, לא רק שאתה לא תהיה, אתה לא תצליח לתקן את העולם. לכן רבקה בעצם רצה לגלות ליצחק שיש כאן אישיות אחת שיודעת להיות בישנית מבפנים ועזה מבחוץ. לכן אם נדייק, ישראל בישנים רחמנים וגומרי חסדים, אבל מצד שני ישראל עזים שבאומות. ביחס לאומות אנחנו צריכים להיות עזים. ביחס לעצמנו אנחנו צריכים להיות בישנים רחמנים וגומרי חסדים. המהר"ל בסוגריים אומר שלפעמים זה מתהפך. כלומר שתי התכונות האלה תכונות פעילות בתוכנו. אז אם אנחנו לא מכוונים אותם נכון, את הביישנות כלפי שמיה, כלפי אחינו, ואת העזות כלפי אויבינו, וחז ושלום הדברים מתהפכים, אז אנחנו יכולים להיות חז ושלום עזים כלפי אחינו וכלפי בוראנו, וביישנים כלפי נשיא ארצות הברית. העסק מתהפך. כי שתי התכונות הן לא שוות באפסנאות מחכות שנפעיל אותן. אין פה, אין פעילות, אין אקטיביות. אם כן נחזור, יהודה בן תימא אומר, בעולם הזה צריך להיות עזים כמו נמרים. אבל תיזהר מאוד, נביא עסקן אמרת על כנשר וכו'. אבל תיזהר מאוד שאחרי המעשים לא ימשכו הלבבות. שהתכונה החיצונית שלנו, המעטפת, הכוח החיצוני חוץ לנפש, כוח זר חוץ לנפש, לא יהפך לתכונה פנימית. שהאבי עסקן אמר לא יהפך לאז פנים. רק אז, לא אז פנים. כי אז פנים לגעינה. אם אנחנו הופכים מאזים לאזי פנים, איבדנו את הכל. אז יהודה בן תימא אומר, אבי עסקן אמר. אבל תיזהר שלא יהיה אז פנים, כי אז פנים זה לגעינם. למה? כי אנחנו בושת פנים מגן עדן. אם כן נביא אז כאן אמר קל כנשר וכו', הוא היה אומר אז פנים לגעינם, בושת פנים לגן עדן. אז אם כן פתרנו שלוש קושיות. קושייה ראשונה, מידת הביישנות היא טובה או רעה? תלוי. מבפנים היא טובה מאוד. בושת פנים לגן עדן. מבחוץ היא רעה. כי הוא מצבים שבהם אנחנו צריכים להיות עזים, ואם אנחנו נהיה ביישנים, אז זה דבר חמור מאוד. לכן דרך אגב על פי זה לפי זה יוצא פשט חדש. מה זה לא הביישן למד? מדויק. לא כתוב לא הביישן פנים למד. כתוב לא הביישן למד. משמע. אם האדם הוא ביישן מבפנים, הוא באמת צנוע וענב באמת מבפנים, לא משחק אותה צנוע, לא משחק אותה ענב, הוא ענב מבפנים, אז הוא יודע שיש לו הרבה מה לקבל מאנשים אחרים. אז יש לו לקבל מכל אדם. אבל אם אדם הוא לא ביישן מבפנים, אלא הוא רק משחק אותה כלפי חוץ כצנוע ואנוותה, אבל אם בפנים הוא מלא גאווה, הוא מלא אגו, האלוהי לא חל בתוכו, אלא הוא מלא מהאגו שלו, הוא לא יריח, הוא שמש. יש לו מעצמו, הוא לא הולך למגרמי כלום. אז ברור שהוא לא ילמד מאף אחד, כי מה יש לו לקבל? הוא בטוח שהוא יודע את הכל. אם כן, הביישן פנים, למד. הביישן ללא פנים, לא למד. לא, הביישן למד. כי הביישן פנים, למד. אבל הביישן שלא ביישן מבפנים, אלא מתנהג רק כלפי חוץ כביישן, הוא באמת גאוותן. אז ודאי שהוא לא למד מאף אחד. אז אם כן, ביישנות זאת מידה טובה או רע? תלו, מבפנים מצוין. זאת עצמיותנו. מבחוץ זה יכול להביא חורבן. מידת העזות היא טובה או רע? תלוי. מבחוץ מצוין, נביא אז כנמר. מבפנים קטסטרופה, אז פנים לגעינה. תגיד, מידת העזות והביישנות סותרות אחת לשנייה? ממש לא. ביישנות מבפנים, עזות מבחוץ. זה בדיוק מה שהמשנה אומרת. ולכן הסיום של המשנה לעניות דעתי זה הפשט. יהי רצון מפניך השם אלוהינו ולאבותינו. שמה? שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אם אנחנו רוצים להיות שותפים בבניין העולם, בהבאת גאולה לעולם, שבניין בית המקדש זה רק כותרת כללית לזה, אנחנו חייבים להיות כוללים בתוכנו את שתי הבחינות האלה לפי היחס הזה. מצד אחד בישנים מבפנים, מצד שני אז הם מבחוץ. ולכן אנחנו מתפללים שתן חלקנו בתורתך. תן לנו חלק אמיתי בתורה, שהתורה לא תהפוך אותנו לאיזה לפלפים שלא מבינים כלום מהעולם. כי כשצריך להילחם, צריך להתלבש בבגדים של עשיו. כבר דורי, רק אם אפשר לקרוא עוד שורה אחת. אגרות א', תכף נחזור למצוות ראייה כדי להוכיח את כל מה שאמרנו. נא לכתוב מקור חשוב מאוד. שיעור ראשון בקורס קינים, עכשיו עברנו לבד אחד. וענייני המלחמות. אגרות ראיה, אגרת פי תת, עמוד קוף, עמוד קוף, בפסקה השנייה. וענייני המלחמות. אי אפשר היה כלל. בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב, כנראה שהזאב בערב הוא מאוד רעב לאוכל, לטרף, כנראה שהוא אכזרי מאוד בערב. כנראה. מישהו יכול לעזור לנו בזה? זה נכון שזאב בערב, אחרי הזאולוגית, הוא כנראה יותר... מה? שוגים, הם מחכים ללילה כדי לטרוף. כן. אז אי אפשר היה כלל. בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק ישראל לא יילחם. אנחנו נדבר שלום, וכולם מדברים מלחמה. אנחנו נותנים מועד א' ומועד ב' ומועד ג' ומועד י' ג' ומועד מ' ג' לאיראן, והם מתקדמים. לפצצה. חדשות של השבוע. כנראה גם של שבוע הבא. אז אי אפשר היה כלל בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב, ממש, שרק ישראל לא יילחם. שאז היו מתקבצים ומחלים חס ושלום את שאריתם. ועד רבה, היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפרעים, גם על ידי הנהגות אכזריות. כמו דוד המלך, שמצד הפנים שלו, עדין כתולעת, עדינו, מצד החוט שלו, קשה כעץ. ידע לקלוט את האויבים שלו על העצים כשהיה צריך. ידע לקצץ את בעונות ידיהם ורגליהם כשהיה צריך. איזו פרימיטיביות מלמדים בשנת 2010 למנהלים השקרים במכון מאיר. זה לא אומני. זה לא עובר את הבגץ. זאת האמת. אין בלתה. יש זאבי ערב בעולם, צריך להתנהג איתם בזה, לפי הזאביות שלהם. כשהכל, כל יעקב. מבפנים, אנחנו נקים לגמרי. מבחוץ, אנחנו יודעים להתנהג כמו שצריך להתנהג איתם. לכן אומר הרב במדבר שיעור, לכן ידו של יעקב אוחזת בעקבו של עשיו. מתי ראינו פעם תאומים נולדים באופן כזה? אומר הרב מדבר שיעור שם דרוש כפתת מספר מדבר שיעור, כדאי ממש עונג שבת מי שרוצה לעבור דרוש כפתת מדבר שיעור השבת הזאת, פרשת עונגות. ספר מדבר שיעור, דרוש כפתת. ארוך, לא להתייאש, שווה מאמץ. דרוש כפתת. ממש עונג שבת, יותר מפיסטוק אם תאמינו. עונג שבת, ממש. ממש, מבטיח. יותר מגרעיני אבטיח. נחזור רגע. אומר שם הרב, למה ידו של יעקב אוחזת ביעקבו של עשיו? אומר הרב ככה, הרגל זה תמיד מסמל את הצד הטבעי של האדם. היד היא יותר הביטוי של השכל, של המוח. זה מבטא את הצד הבחירי השכלי של האדם. הרגל זה יותר הצד הבחירי הבעמי הטבעי, רגליים ממהרות לרוץ לרע, החזן אמרו, הפסוק אמר, סליחה. והיד יותר מבטאת את כוח המחשבה שהיד מוציאה לפועל. אומר הרב, האכזריות, העזות, היודע הצייד, האיש שדה יודע הצייד אצל עשיו, זה הטבע שלו. זה האופי שלו, זה הוא ככה. אנחנו צריכים בבחירתנו החופשית, מתוך הכרה שכלית, לדעת באיזה מצבים לאחוז מכוח הבחירה השכלית ביד שלנו את העקב של עשיו, ולהשתמש בעקב של העשיו, בעקב העשיוי הזה, מכוח השלטון השכלי והבחירה החופשית. ברגע שהשגנו את המטרה שבשבילה אנחנו לובשים את הבגדים של עשיו, מתוך זה שהכל כולי יעקב, אנחנו חדלים. אין צורך. חוזרים אל אותה עדינות. לא צריך להיות קשה כעץ. חוזרים אל אותה עדינות פנימית. לא צריך להיות עז, לא צריך להיות גיבור. מספיק להיות בעל חסד. אבל במצבים שבה אנחנו חייבים להתלבש בגאווה, בכעס, באכזריות, בנקמה, אנחנו חייבים לאחוז בזה. לכן אומר הרב, אי אפשר היה. בשעה שהשכנים כולם היו זה וערב, ממש רק ישראל לא יילחם. שאז היו מתקבצים ומחלים חד ושלום את שער איתם, ועד רבה היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפרעים, גם על ידי הנהגות אכזריות, רק עם ציפייה של המשיחיות העתידה, שמתגלה בדרך כלל על ידי צד שמאל, וכאן זה הפוך על הפוך, ששמאל הופך ימין, ועד רבה, תמיד השמאלניות העולמית, גם הישראלית, היא תמיד רוצה להקדים את הקץ, להקדים את המאוחר. היא רוצה להפוך את הגבורה, הרי צד שמאל בקבלה זה הגבורה, היא רוצה להפוך את הגבורה לחסד. זה לא שהיא לא צודקת, היא צודקת, רק עוד לא הגיע הזמן. זאת משיחיות שקר, באומן הזה שמקדימים את המאוחר. המזרח תיכון עוד לא חדש, הוא מאוד ישן. עוד אין שלום בין אויבים, בין אוהבים, יש עדיין אויבים. רק עם ציפייה להביא את האנושיות למה שהיא צריכה להיות, אבל לא לדחוק את השעה. לא להקדים את הקץ. ודע שבהלכות ציבור לא החמירה תורה כלל לדחוק את רוח העם לחסידות, כי עוד לא הגיע הזמן, מפני שאז הייתה החסידות הכללית נעשה דרך קבע וחובה. אני מדלק טיפה. וזהו יסוד כמה קולות שיש בדין תורה ביחס לסדרי המלחמות. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לנועל שכן, אבל אני חושב שיש כאן כיוונים לפחות. אולי אנחנו לא מחליטים פה על החלטות מעשיות, אבל מבחינת הכיוון של התורה, הכיוון פה הוא ברור. אומר הרב, וכבר הערות, רק נקרא במצוות ראייה, אומר הרב משפט אחד קצר, ובזה השכחן הפטרה, ובזה מצאנו פתרון, ומה שאירו החוקרים בלשון ובמידות. דמה היא טעמה, אצל מידת העזות, מצינו שחלק הטוב שבה יכונה אז בלא מילת פנים. הווה אז כנאמר. אז כנאמר, אומר הרב. והחלק הרע יכונה עם יחס הפנים, אז פנים לגיהינום. ובבושת ובהיפוך, שהחלק הטוב יכונה עם פנים, בושת פנים לגן עדן. והחלק הרע בלא פנים, ולא הביישן למד. אומר הרב, ובדברנו ידבר על נכון. כי פנים מורה על הקניין שבנפש, שזה עצמי, זה חלק מהטבע. שמי שקנה מידת העזות, מי קריא אז פנים? כי הפנים הוא הצורה והוא הנפש. אני מדלג. משום אחי, מי שמשתמש במידת העזות, אבל אינה קנויה בנפשו, רק הווה אז כנאמר, לא הווה אז פנים כנאמר, כי אז פנים לגיהינה, הוא משובח כשמשתמש בה במקום הדרוש לעשות רצון אביו שבשמיים. הוא יודע להתלבש בבגדים של אסף, כשצריך, הוא יודע לאחוז בידו את העקב של אסף. אבל הקונה אותה בנפשו, אז פנים הוא מגונה. אבל מידת הבושת בדיוק להפך. הקונה אותה הוא משובח, בושת פנים לגן עדן. אבל אם לא קנה אותו, או לא קנה אותה בנפשו, והוא משתמש בה לבד, כלפי חוץ, לא הביישן, למד. אינו ראוי להשתמש בה במקום שתמנע מחוכמה ושלמות. אף על פי שהיא מידה טובה בקיננה בנפש. על כן אין לגנות את הבושת פנים, כי קינן הבושת הוא מעולה, וכן גינה בצדק את האז פנים, אף על פי שבפעולות העזות נמצא מעלה. הווה אז כנאמר. אבל הקניין מגונה הוא בה. נפלא, לא? מה זכותנו ללמוד דברים כאלה, תגידו? באמת, אני מדבר על עצמי, מה זכותנו? מדהים. הכיבוש משחית. זה הכו אפלייר. לא בעם ישראל. א', זה לא כיבוש, זה שלנו. קודם כל. ב', בעם ישראל הוא לא משחית. כי בעם ישראל האלוהי חי בתוכנו. העצמיות היא בישנות. בושת פנים. אנחנו לא עשיו, אנחנו הכל כל יעקב.
גם לא כיבוש.
מאופן חיצוני אנחנו יודעים לעשות את העבודה מצוין. יותר טוב מעשיו. כי אצלנו זה בא מהמקום האלוהי שלנו. דרך אגב, ככה מסביר הרב באורות המלחמה את הפסוק שאמר דוד המלך. גם כי אלך בגיא צל מוות לא יראה כי אתה עמדי. גם כשאני, אומר דוד המלך, נמצא במצבים שהמוות המוסרי מצל עליי, אני בוודי, אני נמצא בעומק של ודי מוסרי. כמו במלחמה, עוסק בערג, עוסק בדם, עוסק ברצח, בוא נדבר ברור. גם כי אלך בגיא צל מוות. מלחמות, דוד מלך ישראל נלחם. לא יירא רע, אומר הרב, לא שלא יקרה לי רע. אני לא אעשה לאדם רע. למה? כלומר, אני לא אהפך לאז פנים, זה רק יהיה אז כנאמר. למה? כי אתה עמדי. כי האלוהי שבך ממנו אני יוצא לדרך. אז בושת פנים לגן עדן. ואז כאן אמר, ורק על פי החיבור הזה יהיה לנו חלק אמיתי בתורה, ועל פי החיבור הזה יהיה לנו אפשרות להיות שותפים בבינן העולם, בבינן המקדש. בלי זה זה לא ילך. לכן רק עוד חצי שנייה אומר הרב, ומחשבתן של ישראל עומדת בראש כל המחשבות, משורשת היא ומבוססת באור הימין של החסד, שזה הבסיס שלנו, זה התשתית, בושת פנים לגן עדן, אנחנו מבחינת החסד, מכון מאיר באהבה ובאמונה, זה יסוד הווייתנו, שלזה היא הרגתה, הריגתה, אבל יושבת היא על עלים תקיפים. אנחנו יודעים לשבת על שומר לפרי, על המעטפת, על הבגדים של אסף, אבל יושבת היא על עלים תקיפים, יודעת היא את הצורך ואת הערך של כל תוכני הגבורה, כולל האכזריות, שצריך להופיע אותה. תראה, אולי נזכיר עוד מקור ברע. יודעת היא את הרע, עד כדי שנאה עמוקה, ואם צריך לטפל בה באופן מעשי, אז יטפל בה באופן מעשי ברור מאוד. המעמקת את אהבת הטוב. בבקשה. דורי.
אם אני יודעים נכון, כלפי פנים, כלפי המשרד וכלפי קורא עולם, הדינות.
נכון.
כלפי חוץ, אלמנטים זרים, כפות.
תקיפות מתוך הדינות.
מה קורה כשאתה מתקיף ישראלי? יש כאילו שני תכנים של
זרים. דורי שואל את השאלה הכי קשה בנושא הזה. אני מתרגם את זה במילים אחרות. מה קורה שחס ושלום עשיו נכנס להיות חלק מיעקב? בוא נדבר ברור. מה קורה שפסקי הדין של הבגץ זה לא בדיוק על פי תורה? מה קורה שמה שמלמדים במשרד החינוך זה לא בדיוק תוכנית הלימודית היהודית? וכדומה, זה הדרך. מה אז עושים? אז כרגע לא הזמן לפתוח את זה, למרות שאני מאוד רוצה לפתוח את הסוגיה הזאת מתישהו. בבניין אמונה דווקא אנחנו עוסקים בזה. יש מאמר בספר מאמרי ראייה בעמוד 430 ומשהו, אם אני זוכר נכון, ששם, המאמר הזה שם נקרא מחאה נגד חילול שבת. כך נקרא המאמר. שם הרב נותן לפחות 5 עקרונות. יסוד מאוד. 5 עקרונות יסוד. איך אנחנו נאבקים, מאבקים תקיפים, אבל מתוך עדינות פנימית, בתוך החברה הישראלית פנימה. שם היה איזה חילול שבת גדול מאוד באזור פתח תקווה. והחילול שבת ההוא שם באותה תקופה לפני כמה שנה היה חילול שבת בדווקא, והרב יצא שם למאבק קשה, אבל שם הוא נותן לנו את העקרונות איך נאבקים ביחים ביחס להבדיל אלף אלפי הבדלות לצורת המאבק באויבים. למשל, הרב מביא שם מדרש, שהמדרש אומר כי תצא למלחמה על אויביך. אומרת המשנה, תדע לך שאתה יוצא למלחמה על אויביך ולא על אחיך. לא יהודה על בנימין ולא בנימין על שמעון. כך אומר שם המדרש. כלומר, מכאן למדנו, אומר הרב, שיש הבדל יסודי מאוד בצורת החשיבה, במצב הנפשי ובסדר הפעולות המעשיות, איך אתה ניגש למלחמה, למאבק, בתוך המשפחה. בוא נגיד רק כלל אחד. כלל גדול, כל אדם עשוי יודע את זה מצוין. מאבקים בתוך המשפחה, יש להם נקודת מוצא אחת ויש להם מטרה אחת. אנחנו נשארים משפחה. משפחה לא מפרקים. אנחנו נאבקים בתוך המשפחה, אז זה מאבק בתוך המשפחה. התוצאה ידועה לנו מראש. אנחנו נשאר משפחה גם אחרי המאבק. מכאן למדנו כלל גדול, ששם במאמר קצת הרב מפענח, זה יותר טוב, שכל מה שיכול להביא אותנו להפרדה של המשפחה, הוא לא חלק מהלקסיקון. הוא לא בתוך תוכנית העבודה. הוא מבחוץ. למרות ששם הרב אומר דברים מהצד השני. שברגע שאתה רואה קלקול במציאות שהיא חיצונית למשפחה שלך, הקלקול הזה פחות מטריד אותך. לצערנו הרב, כי האדם קרוב אצל עצמו, אז משהו, המשפחה שלי, זה יותר קרוב אליי, זה יותר מטריד אותי, זה יותר מפריע לי, אז זה יותר כואב לי, אז אני יותר נכנס למאבק כדי לתקן את זה. ומשהו חיצוני לי, הוא לא המשפחה שלי, שם אני פחות חריף. כי זה כביכול חיצוני לי. אומר הרב, מצד שני, עכשיו הפוך לפוך. כגודל האהבה, גודל הכאב. כגודל הכאב, גודל המאבק. שם הרב אפילו משתמש במילה מלחמה. הוא משתמש במילה מלחמת אחים. אבל לא מלחמת אחים מה שהעיתונאים חושבים. מלחמת אחים במובן האחוותי של המילה, במובן של האחווה של המילה. איך נאבקים כמשפחה בחילוקי דעות קשים באופן מעשי ושומרים על המשפחה. אז שם יש כמה עקרונות, אבל כרגע אנחנו לא נספיק. זה מאמר לא קצר שם, 4 עמודים. מה עם כללי המאבק? למדנו את הסוגיה הזאת ביסודיות לפני גירוש גוש קטיף. אז עסקנו בזה פה ביסודיות. זה לא שזה היה פשוט ליישם את זה בחיים, במציאות, אבל לפחות למדנו את זה. מאמרי ראייה, עמוד 400. תגידו, בכוונה לוקחים את הספרים שאנחנו צריכים? כנראה לומדים איתם כל הזמן, איזה יופי. מה? אתה אוהב לעשות ספורט, אמור להתאמנות, לשעבר. הולך ביחד. מישהו יכול להקפיץ מאמרי ראייה? חלק ב', אם זה שני ספרים, אז חלק ב'. נקרא מחאה נגד חילול שבת. כך נקרא מאמר, עמוד 430 ומשהו, אם אני זוכר לך. אולי 31. בסדר דורים, קיצור, לא עליתי לך. רק אמרנו כלל אחד, שכשיוצאים למאבק במשפחה, א', יש מטרת על שמירת המשפחה, ב', כגודל הכאב, גודל המאבק. כי זה המשפחה שלך, זה, מה זה? זה בשרחה, זה דמך? זה אתה? כשעושים טעויות באמריקה זה פחות כואב מאשר עושים טעויות בתוכנו. מה? כי אדם קורא אצל עצמו, מטבע האדם זה ככה. אתה רוצה שנפתח את המאמר? א', מאוחר, לא נספיק. וב', אם אתם רוצים, לא אכפת לי, אם תרצו, לעשות פה איזשהו פוס, בעקבות השיעור הזה, ללמוד את המאמר הזה, זה ייקח לפחות 3-4 שיעורים, ולחזור לנושא הזה, אם תרצו, אבל אנחנו בנושא אחר. ובפרט שאנחנו לומדים את זה בשיעור אחר, אז חבל, למרות שהדברים מאוד חשובים. מאמרי ראייה, עמוד, הנה לא דייקתי, אז טוב שאנחנו פותחים, עמוד 451, לא 431, עמוד 451, המאמר נקרא מחאה נגד חילול שבת, הוא נגמר בעמוד 454, ארבעה עמודים. אולי נקרא כמה משפטים, אם כבר הגענו לפה. אומר הרב ככה, על מלחמה ממשית, כלומר נגד אויב, בימי קדם, זה באמצע. בעוד עמנו חי חיים מלאים, איננו קוראים, והיה כקרובכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם, ואמר עליהם, כהן משוח מלחמה, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם. אומרת המשנה, מי שרוצה לכתוב מקור, סוטה פי ח'. סליחה, סוטה פרק ח', משנה א'. ושנינו במשנה, על אויביכם, היום אתם קרבים למלחמה על אויביכם, על אויביכם ולא על אחיכם. לא יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימין. ממוצא דברים, עד לכאן דברי המשנה, אומר הרב, ממוצא דברים אנו למדים, ששונה הוא התכסיס של מלחמת אויבים, מהתכסיס של מלחמת אחים. אף שאפשר שתזדמן. לא ברמה המעשית חס ושלום. ברמה, זה הרב יגיד בהמשך, ברמה של הדעות. ולפעמים המלחמה היא כבדה מאוד. אף שאפשר שתזדמן ואין מהכרח מפלט. אבל צריכים תמיד לדעת שגם בעת סערת המלחמה, רגש האחווה חי הוא. איזה בדיוק. נעשה סוגריים. הפסוק אומר, לא תשנא את אחיך בלבביך. שואל אור החיים הקדוש במקום. לא תשנא את אחיך, לכאורה, כרגע, כלפי מי? את מי אסור לשנא? כלפי מי הדברים אמורים? את מי את אחיך? בלבביך, זה חוזר למי ששונא. אתה לא צריך לשנוא בלב שלך. שואל אור החיים הקדוש, אם זה הפשט, אז הסדר הפסוק יצא אותו אחרת. לא תשנא בלבביך, קודם כל שיגמור אצל השונא, אומר אור החיים. אתה, האדם השונא, אסור לך לשנוא בלב. את מי אסור לך לשנוא? כלפי מי הדברים אמורים? את אחיך. אז אם כן, שואל אור החיים הקדוש, למה התורה הקדימה את אחיך לבלבביך? לא תשנא את אחיך בלבביך, צריך להיות כתוב, לא תשנא בלבביך את אחיך. שאלה ברורה? רבותיי, יש שאלה ברורה?
כן.
כן, עונה אור החיים הקדוש. כנראה זה אחד המקורות של הרב. עונה אור החיים הקדוש. המילים את אחיך, הם לא כלפי מי הדברים אמורים. אלא אומר שם אור החיים הקדוש, אם אתה הגעת למצב שאתה לא מרגיש ברגש הבריא שלך, שהאדם הזה שאתה חולק עליו, ואתה אפילו נאבק בו, אם אתה לא מרגיש שהוא אחיך, ברגש שלך, אתה עובר על לא תשנא. אומר שם אור החיים הקדוש, אנשים חושבים שאדם עובר על לא תשנא אם הוא יוצא למאבק מעשי נגד מישהו אחר. אבל כל זמן שזה לא מאבק מעשי, אלא זה רק תחושה בלב, שהוא לא אח שלי, אז זה בסדר. כך אנשים חושבים, אומר אור החיים הקדוש, זה מה שהתורה בא ללמד אותנו. לא תשנא. אם אתה רוצה לא לעבור על לא תשנא, זה אם אתה מרגיש שהוא עדיין אחיך. אבל אם אתה כבר חד ושלום איבדת הרגש אחווה, מה שכאן הרב קורא, אתה עברת על לא תשנא. לכן המילים את אחיך זה לא כלפי מי הדברים אומרים, זה לא, זה ששונאים אותו, זה מדובר על השונא. השונא עצמו איבד רגש אחווה מעצמו. אז לא תשנא את אחיך בלבביך, אל תגיע למצב כזה שברגש שלך אתה מגיע למצב שאתה לא חש רגש אחווה כלפי אחיך, שאתה חולק עליו תכלית מחלוקת על הרבה דברים חשובים מאוד. זה מה שכאן הרב כותב. רגש האחווה חיו, צריכים תמיד לדעת שגם בעת סערת המלחמה, רגש האחווה חיו, והוא עושה את פועלו בכל מלחמה, בתוכנו, כפי מידתה, בגדולה, מלחמה גדולה, בדברים משמעותיים, כפי גודלה ובקטנה, ובקטנה כפי קוטנה. כל מי שהיה בתקופה האחרונה בגוש קטיף, והיה שותף לכל מה שקרה שם בזמן, בחודש האחרון, בפרט בשבוע האחרון, הוא יודע, הוא חווה את זה על בשרו, אני יכול לדעת על עצמי, חווה את זה על בשרו, שמה שכתוב פה זה מאוד יפה בדרשה בין 12 ל-1 ביום חמישי בצפרים במכון מאיר, אבל כשאתה נמצא בסיטואציות מעשיות כאלה, שההשלכות הן חמורות, זה לא פשוט, לא פשוט, להרגיש רגש אחווה. אז מה אתה אומר, אור החיים הקדוש? מה אתה אומר, הרב קוק? שמי שנכנס שם למאבק ולא מרגיש רגש אחווה, שלא יבוא למאבק? כנראה שהתשובה היא כן, שישאר בבית. האם זה שהוא מרגיש רגש אחווה, זה אומר שהוא יפרוס שטיח אדום לחיילים שבאים לגרש אותו מהבית? ודאי שלא. לכן אומר הרב, הפוך גם מהצד השני. רגש האחווה שאנו מרגישים גם נגד אחינו, אלה אשר כל כך התרחקו מסיבות שונות ונוראות מבית חיינו, מסוד הקודש, מחיית התורה והמצווה וכו', הוא שמחדיר בנו את רגש המלחמה, כי זה משפחה, כי זה אני עירך, זה אתה, אח שלך זה אתה, זה כואב לך, כאילו זה אצלך. אז כגודל רגש האחווה, רגש המלחמה הוא מגביר את כוחה ואת מרירותה של מחאתנו, גודל המרירות היא הרבה יותר גדול, אבל הוא נותן בנו גם כן תכונה של זהירות. זהירות ומרירות. סוף כי סוף כל סוף, לא על אויבים, כי אם על אחינו, אנו לוחמים. טוב, יש פה הרבה מה לדבר, אבל משהו, נגענו משהו. היו פה עוד כמה אנשים רצו להגיד כמה דברים. בבקשה, מור. תודה רבה על הקפה, חבל על הזמן. מי שאחראי על זה, זה משהו משהו. מי? רמי. חזק וברוך.
אפשר לגזור את היחס הזה לחיי המעשה?
מה זאת אומרת?
זה מבית מדרש. נכון שהוא היה עכשיו עומד, והיה חבר שתועדים לכל, אבל בחיי המעשה, זה זווית אחרת
לגמרי. תראה, אני רוצה לדבר ברור, בסדר? מותר לי לדבר ברור? מותר לי. הרבה פעמים בבתי מדרשנו, כולל בית המדרש המופלא הזה, שהוא גרעין העולם, אנחנו יוצאים הרבה פעמים עם טעות, שמרוב שאנחנו עסוקים בתוך הפנימי, בקודש הישראלי שלא זז ולא יזוז, בסגולת ישראל, בקדושת ישראל, מרוב שאנחנו כל הזמן באהבה ובאמונה, באמונה ובאהבה, באהבה ובאמונה, באהבה ובאמונה, אמונה ואהבה, אוהב את הבריות, בקראת התורה, אוהב את הבריות, ברוך השם, אנחנו כל הזמן משרישים בתוכנו את, כמו שכאן הרב קורא לזה, את בסיס החסד, כי זאת עצמיות שלנו, בושת פנינו גן עדן. זה אנחנו באמת, הכל כל יעקב. וצריך לאזן את כל מה שזז מבחוץ. ששם חס ושלום יכול להיות שזה לא ככה, זה לא באהבה ולא באמונה, כמו שהרב כותב בפסקה בירות. פסקת האהבה והאמונה, שהתרבות המודרנית היא בנויה לא על האהבה אלא על השנאה, ולא על האמונה אלא על הכפירה. אז ודאי שצריך לאזן את כל מה שקורה בחוץ, ולא רק לאזן, אז זאת האמת. מצד שני, יכול מאוד להיות. וזה קורה, בואו נדבר ברור, שלפעמים מרוב שאדם עסוק באהבה ובאמונה, מרוב שספג לתוכו את הבושת פנים הזאת, ברוך השם משתבח שם מול האשם, זכינו לאסוף את עצמנו, זכינו להכניס את האני האלוהי לתוכנו, שנהפך להיות האני שלנו. מתוך זה, כשאנחנו יוצאים אל המציאות, אל החיים, אנחנו נהפכים לאיזה מין אנשים שאין להם מה להגיד במציאות. אנשים שהמציאות בולעת אותם, המציאות שוטפת אותם, נהפכים לאיזה מרמס לכל איזה, לכל מציאות שפלה. והכל בשם האהבה והאמונה. מכונית נוסעת בשבת, עוצרת לידי. אתה יודע בבקשה כבודו איך אני מגיע לחוף דיזינגוף? באהבה ובאמונה, אתה רוצה אני אבוא איתך טרם, בוא נראה לך. זה עצוב מאוד, זה לא מצחיק. אני לא מצליח לזרוק אבנים. רק לא לעלות איתו טרם. להגיד לו שבת שלום, אני לא יכול לענות לך. שבת שלום, אני לא יכול לענות לך. אז אני תמיד מספר סיפור, כבר אתה מדבר, סליחה, מספר סיפור שנשמע קצת עזוי, אבל אם הסיפור הזה לא היה בדידי, בעצמי, לא הייתי מספר אותו. ברוך השם, יש לנו כבר שיעור קבוע הרבה שנים, ביום שני בלילה, נכון? וברוך השם, מגיעים אנשים לשיעור הזה, ואני מקווה שאנחנו מקבלים כולנו משהו מזה. יום אחד, ערב אחד, לילה אחד, פתאום, באמצע השיעור, זה היה אולי 11 בלילה, אתה זוכר, היית בשיעור הזה? לפני כמה שנים זה היה? 3 שנים. פתאום נכנס, דווקא דרך הצד של עזרת נשים, נכנס פתאום אדם משוגע. התחיל לצעוק, מה הוא צעק? אני משיח, מה הוא צעק?
הצעקות
מהצאצה של הבבסלי, אני מבוא, היה בעזרת נשים, היו מלא בנות, נבלו נורא. הוא התחיל לצעוק, והתחיל להשתולל, והתחיל לזה. אחר כך הצלחנו לפנות אותו. והכל באינטרנט בשידור חי, זה היה ממש מעניין. יש בארכיון, אפשר לראות את זה. הפסקנו את השיעור לכמה דקות, זה היה, 2-3 דקות. אפשר להשתלט עליו. התחיל לצעוק, התחיל לזוז, התחיל לרוץ וזה. הבאנו איזה ג'מבר אחד, הזיז אותו משם. בסדר, נרגענו איזה 2-3 דקות, וזה המשיך השיעור. בסוף השיעור, אני יורד למטה, אני רואה את השם ג' בכניסה בבניין הישן. יש שם שומר. ואומר, תגיד לי, לא שמת לב שפלוני נכנס לפה? הוא אומר, שמתי לב. תגיד לי, ראית שיש בו משהו קצת לא בסדר? לא שמתי לב. אז תגיד, אז בשביל מה אתה שומר פה עכשיו? באהבה ובאמונה. באהבה ובאמונה. איזה שטות. עוד סיפור שברגע זה אני נזכר. היה פה לפני כמה שנים סיפור לא קל. של איזה אדם שהסתובב פה, רמאי, גזלן, נוכל, שקרן, אדם מושחת. ודני מזהיר לא פעם ולא פעמיים את התלמידים מאנשים כאלה שמסתובבים פה. ומנצלים את הבאהבה והאמונה הזו. ומנצלים את התמימות האלוקית שלנו. ואמר שאין לו כסף. אנשים נתנו לו מאות ואלפי שקלים, כולל כרטיסי אשראי. היו פה אנשים, בחורים, שנכנסו לחובות בעשרות אלפי שקלים. כי באהבה ובאמונה. מה זאת אומרת? אין לו איפה לישון, אין לו מה לאכול. קח את הכרטיס אשראי, מה אתה רוצה? רק תיקח. הוא לקח לזכיר אותו לשבוע, נסע לאילת. קח כרטיס אשראי. זה שאנחנו נביאים זה נכון, אבל לא להיות נאיבי. הנבואה והנאיביות היא קרובה מאוד. לכן זה קורה. גם פה זה קורה. ולכן טוב שאנחנו מחדדים את הנקודה הזאת ומדברים עליה. זה שאנחנו מבוססים על, 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 על בסיס החסד, זה לא אומר שאנחנו לא יושבים על הלין תקיפין. זה לא אומר שאנחנו לא יודעים את הערך של תוכני הגבורה ונאבקים, כשיש הבדל בין להבדיל המאבק באויבינו להבדיל המאבק באחינו. ברור. בבקשה.
הרב,
שאלה,
בקשר
ל... עכשיו, אני רוצה לספר סיפור, כבר הייתי במתח.
בקשר לגירוש, מה שאמרת, שלא כל דבר צריך באהבה ואמונה.
אני לא אמרתי את המשפט שאתה אמרת עכשיו. אני אמרתי שהאהבה והאמונה מתלבשת בל... אני אמרתי, סליחה, דייק בלשונך. אני אמרתי שהאהבה והאמונה מתלבשת בלבושים שונים. זה מה שאני אמרתי. אני חוזר. אמרנו שהכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, והדגשתי כמה פעמים, שהידיים ידי עשיו מתוך הכל כל יעקב. אז האהבה והאמונה היא תמיד בתוכנו, היא תמיד עצמיותנו. איך היא תתלבש? יכול להיות שהיא תתלבש בצורות שכלפי חוץ הם לא נראים באהבה או באמונה. יכול מאוד להיות. כן, מה אתה רוצה להגיד?
זה למשל, שרקדו איתם עם האנשים, לא צריך, זה סוג של מלחמה, אולי עם אחים שלנו, אבל גם במלחמה אתה לא צריך לרקוד איתם, זה לא אהבה ואמונה, אתה אסור לך להיות נאיב גם.
תראה, היות ואני בשידור חי ואחרי זה בשידור מת, כלומר שידור ארכיון, ואני יודע שישמעו את זה לא מעט אנשים, ואנחנו מאוד מכבדים ומעריצים ואוהבים ואחינו, בשרנו, אותם מגורשי גוש קטיף, שחלקם ברוך השם מתחילים קצת לחזור לאיזשהו מצב של קביעות בכל מיני רמות של חיים, אז אנחנו לא אומרים חס ושלום ביקורת על אף אחד. אבל אני לא רקדתי עם החיילים. אני לא נסעתי לכותל לרקוד עם החיילים, או לרקוד עם החברים. מעיד עליך, מעיד על עצמי. כי כשאתה אבל, אתה אבל. מה שייך לרקוד? אבל מי שרקד, תשאלו אותו. דרך אגב, אני יודע מסיפור מזעזע, שבהלוויה של אחד מנפטרי גוש קטיף, שהיה קבור בגוש קטיף והוציאו את גופתו מהקבר והעבירו אותה לקבר במקום אחר, אני יודע, סיפר לי מישהו שהיה בהלוויה. באותה הלוויה, כולנו היינו בהלוויה הכללית שהייתה במרכז ירושלים, אחר כך התפצלו לכל מיני הלוויות. אז באחת ההלוויות שהתפצלו, כמובן, להר הזיתים זה היה. אז הגיעו אנשים, והיו שם נציגי משטרה, והיו שם נציגי צבא, וכו'. וחלק מאלה עסקו בגירוש בעצמם. אז התחילו לצעוק עליהם ולדבר איתם בתקיפות. אז אחד מהשוטרים הבכירים, כך סיפר לי מישהו שהיה בסיטואציה, אמר, מה אתה צועק עליה? אתה רקדת איתי לפני יומיים, שלושה. אני מסכים איתך יותר ממה שאתה מסכים איתך. אבל בוא לא נדון אף אחד עד שנגיע למקום. בסדר? טוב, אז בואו נסיים את דבר טוב. שאנחנו, ברוך השם, משתדלים להעמיד את עצמנו על התשתית של החסד, מצד שני, אנחנו יודעים להופיע אותה בגבורה, ובלי הגבורה הזאת, אין חסד. טוב, סיימנו בשעה טובה את הפסקה הזאת. בשבוע הבא נמשיך.